להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
נמשיך להכיר את הנושאים שבהם עוסק הזוהר, שהם מגוונים וכמובן דורשים היכרות מעמיקה עם הטקסט, שכן לא סתם הוא מכונה תורת הנסתר. מדובר בטקסט מלא תיאורים ציוריים, פרשנויות, רמזים, ואת כולם צריך ללמוד לזהות ואז גם לפענח. לשם כך בדיוק נמצאת איתי באולפן פרופסור רונית מרוז, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, ויחד נלמד על נושאים נוספים בזוהר, הרע, מלאכים וגן עדן, דמויות משיחיות, וננסה להבין את הדברים לעומק.
בהחלט בשמחה.
היום אני איתך ואני יודע כמה עומק יש בלי גבול בנחמה.
שלום.
שלום רונית, הקדמת אותי. אז אנחנו נתחיל מהרע. זה בכלל שאלה מעניינת, למה צריך רע? נכון, כאילו, הכל טוב ויפה, אפשר להתעסק בעולמות העליונים, למה שלא פשוט נחיה בלי הרע?
נכון, ובאמת יש הרבה פילוסופים בתקופה ההיא, שבאמת מדגישים את קיומו של הטוב וממעטים במשמעותו ובתפקידו של הרע. את הרע אפשר לסלק, פשוט להביא את האור, לא צריך להתעסק איתו. אבל אחת הסיבות שכנראה הקבלה מושכת אנשים, זה דווקא בגלל שהם אומרים, לא, זה לא כל כך סיפור פשוט. הרע הזה משפיע על חיינו באופן דרמטי, לא תמיד מספיק להביא את האור. הרע הזה יש לו קיום ממשי, הוא נלחם לא רק בנו, הוא לא רק אוכל בנו, הוא אפילו מתקיף את האל, את האלוהות, את השכינה.
וואו.
ואנחנו...
אז זה כבר תמריץ גדול כדי להילחם בו.
בדיוק, ואנחנו פה כדי לעזור אל האל.
אז לאל. מה המשמעות של הרע בעצם? מה... זה המשמעות שלו? התפקיד החברתי הזה שאנחנו צריכים להילחם בו?
אז זה התפקיד רוחני, זה נותן משמעות לחייהם של המקובלים. הם לא נלחמים רק למען עצמם, הם נלחמים למען האלוהות, יש להם תפקיד קוסמי.
הטוב הכללי.
הטוב הכללי. הם יביאו, על ידי מלחמה ברע, הם יביאו הרמוניה לעולם, והם כמובן יגלו את עם ישראל. והאלוהים זקוק להם, זה לא דבר קל ערך. כן, מכיוון שאמרנו על כך שיש השפעה הדדית בין האל לבין האנשים, כן. והנה המקובלים נמצאים כדי לעזור לאל במלחמתו בכוחות הרע.
אז מאיפה הוא בא, הרע הזה? מה המקור שלו?
אז יש כמה דעות בזוהר. אמרנו שזוהר איננו מקשה אחת, יש לו המון המון חברים ומתלבטים. יש כאלה שמדברים על רע קמאי, שהיה שם לפני הבריאה, והתיאורים שונים. מצד אחד לעתים הוא מתואר כאיזה מין מי תהום עם אבנים, הכל חשוך שם, ומלחמתו של האל לברוא את העולם... ולהילחם ברע הייתה בהחדרת קרני אור לתוך התהום החשוכה הזו. והתיאור כמו בדרכו של הזוהר הוא תיאור מרהיב. יש למשל תיאור אחד שמתאר שבעה אורות מתפלגים לשבעה ימים וים אחד כוללם, וכל נהר ונהר מתפלג לשבעה נהרות, וכל נהר ונהר מתפלג לשבעה אורחות, וכל אורח ואורח מתפלג לשבעה שבילים, וכל מימי הים כולם נכנסים לתוכו, והאורות עולים ויורדים לשבעה צדדים, וכך לאט לאט האור האלוהי חודר לכל נבחי הים ומביא את הבריאה ומביא את האור אל תוך החושך.
זאת אומרת אבל... שהרע היה שם קודם.
היה שם קודם, והוא גם ממשיך להישאר. יש לו שם ממלכה.
הוא לא נעלם לגמרי, כן. אבל חודר אליו האור.
נכון, ויש לו שם ממלכה, ויש לו שם כיסא, שהוא כמובן שחור, והוא מולך בכל פלגי הים האלה, שהאורות נלחמים בהם.
יש תיאור אחר. אפשרות אחת למקור של הרע.
יש דרך אחרת להגיד, לספר לזוהר, הוא אומר שהאל האינסופי ברא את הספירות. הספירות כן. הסופיות שהן חלק ממנו.
זה למדנו כבר בפרק הקודם.
נכון. אבל בהתחלה הוא ברא בריאות או ספירות או ישויות שלא שרדו.
זאת אומרת שהן לא ספירות שדיברנו עליהן בפרק הקודם, אלא ספירות אחרות.
ספירות אחרות. עולם שהיה וחרב. הזוהר קורא לו מלכי אדום שמלכו לפני מלוך מלך לישראל. והתיאור שוב הוא מרהיב. הוא תיאור של נפח. המכה במכבת שלו, בפטיש, על הסדן, וכשהוא מכה בסדן כדי ליצור ברזל, ליצור כלי, שהוא המשל לעולם הזה, כמובן שיש המון המון ניצוצות. וחלק מהניצוצות האלה, עולים, וזה נראה מרהיב, כאילו בריאה חדשה, אבל כמה שניות אחר כך, הם קווים ונופלים כמו אפר על הרצפה, של של הנפחייה.
זה ממש כישלון. וזה הרע? והשרידים?
השרידים האלה. אני אקריא רק משפט אחד. היו העולמות הקדומים לפני שהספירות באו, נוצרו, נולדו, היו עולמות קדומים שנחרבו, והם נקראו זיקים, ניצוצים, כי אותו אומן המכבת אשר מכה בפטיש בכלי הברזל, מוציא זיקוקין לכל עבר, ואותם הזיקים היוצאים יוצאים לוהטים ומהירים, ודוחים מיד. אלו נקראים עולמות קדומים. משום כך נחרבו ולא נתקיימו, עד שאלוהים ברא מחדש את הספירות, והם שרדו. דרך אגב, צריך לציין שבימי הביניים לא היה כפר שלא הכיר את אומנותו של הנפח. זה היה מקצוע מאוד מאוד חשוב. אתה לא יכול להשתמש בכלי הבית שלך. אתה לא יכול, אתה זקוק לפרסה לסוס.
זאת אומרת שהדימוי הזה היה מוחשי וחי עבור כולם.
כולם בימי הביניים, כן. בדיוק, בניגוד לנו. אז יש תיאורים של הרע כמשהו, את צריכה להבין את זה, זה משהו שהיה קיים לפני שהאדם הראשון נברא, לפני שהעולם האלוהי הנוכחי היה קיים, כן. במלואו. זה משהו קמאי, והקמאיות שלו מידה לעוצמה, והשרידים שרדו, ואנחנו צריכים להילחם בהם.
להתמודד איתם בעולם שכן שרד ונשאר.
כן.
ויש תיאור שלישי.
יש תיאורים נוספים, כמה תיאורים, שבהם הכל קצת יותר מתון. אלוהים ברא, לא נכשל בבריאתו הראשונה, ברא את הספירות, אבל כמו שאמרנו, יש ספירות בונות וספירות תורסות. אם ההרמוניה ביניהן איננה מתקיימת, כוחות הרע מתגברים, כוחות ההריסה מתגברים,
כן.
והופכים לכוחות הרע. והם יכולים לצאת או מאחת מכוחות הדין, או מהשכינה שהיא התחתונה. זאת אומרת, כאן הרע הוא נספח,
כן.
לספירות.
והוא גם מחויב בדיוק. הוא תוצר שחייב לקרות.
את צודקת מאוד. לפעמים באמת מתארים את זה, את ההכרח בתיאורים של למשל פרי וקליפה. לפרי, כן. יש קליפה. לאדם יש טוב ורע. לאדם יש מיניות שנתפסת כשלילית, אבל אי אפשר ללדת, להוליד מי בלעדיה.
כן.
כן, זאת תפיסה קצת יותר מתונה, שהרע הוא הכרחי לקיום העולם, אבל צריך למתן אותו, ובתקופות של חטאים, שאנשים חוטאים, הוא יוצא משליטה. ואנחנו צריכים, כאמור, לעזור לאלוהים,
להתגבר
על הרע הזה.
זהו, וזה האחריות של האדם, ביחס לרע הזה שקיים בעולם, נכון? אנחנו לא רק מקבלים את היותו כך, אלא ממש יש חשיבות למעשים טובים, ושהם כנראה הכוח להתגבר על הרע, או להילחם בו ולהצטרף לאל במלחמה הזאת.
נכון, כן? נכון. וכמובן, יש עוד דרך לגמול לאנשים על מעשיהם הטובים והרעים, באמצעות גן עדן וגיהנום. אלה שני מושגים שמאוד מפותחים בזוהר, מאוד מאוד חשובים בזוהר. על המעשים הטובים, אנשים נכנסים לגן עדן, והמיטב שבמיטב, המקובלים, נכנסים לגן עדן עוד בחייהם.
יש אפשרות כזאת?
נכנסים ויוצאים, זה היה חוכמה. זאת אומרת, לא נשארים שם, לא נשארים שם. אמנם, לפעמים, כמו חלק מארבעה שנכנסו לפרדס במסכת חגיגה, הם נכנסים ולא יוצאים. זאת אומרת, איזשהו חטא דק מפריע להם היציאה, והם מתים בעודם חייהם ונשארים שם. נכנסים לגן עדן בשביל החוויה, ולא יוצאים משם. אבל התהורים שבהם נכנסים לגן עדן, ויוצאים וממשיכים לחיות. ובשביל מה להם להיכנס לגן עדן?
בשביל מה? מה הם רואים שם?
כן. בגן עדן לומדים תורה, בגן עדן יש כל הצדיקים של העבר שמלמדים תורה. גן עדן זה מקום...
צדיקי העבר, על זה לא חשבתי. כי אמרתי, טוב, גם במציאות, אבל של ההווה שלהם, של החיים שלהם לומדים תורה.
אבל יש יותר
מזה. לכן הם צדיקים. כן, אבל יש יותר מזה.
ויתרה מזאת, מדי לילה, הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, נכנס לגן עדן ומלמד תורה.
מה?
כן, הוא מלמד תורה את הצדיקים, ואלה שנכנסים בעודם בחייהם, ניזונים מאותה תורה גם היא. זאת אומרת, הם לומדים דברים חדשים מפי הגבורה בכבודה ובעצמה.
וואו.
ובשעה שהקדוש ברוך הוא נכנס, זה רגע של חוויה אדירה. גן עדן מתמלא זוהר.
כן.
והריחות הטובים מתפשטים לכל עבר. והיופי הויזואלי והאסתטי, כל המלאכים המרובים שנמצאים שם רוקדים ושרים ומנגנים, זה רגע של התעלות, זה רגע של התאחדות בין החיים למתים, הצדיקים החיים והמתים, לקדוש ברוך הוא, כל העולמות מתאחדים.
זה כל הטוב שיכול להיות נמצא במקום אחד בסיאו.
כן.
וואו. אז רגע, אז את אומרת שיש אפשרות להיכנס לגן העדן בחיים, אבל גם יש איזושהי חלוקה בין שני גני עדן, נכון? שזה גן עדן עליון וגן עדן תחתון?
נכון, זה דבר מאוד אופייני לזוהר, שמתארים המון המון מדרגות, והמדרגות האלה הם סוג, נאמר ככה, זה ניסיון לגמול לאנשים שונים בהתאם למעשיהם. זה ניסיון לעשות ליצור.
אז לא כולם מגיעים לשיא הזה שתיארת, יש איזה שהם שלבים.
יש מערכות מאוד היררכיות, שיש אנשים שמקבלים יותר ומקבלים פחות, ויתרה מזאת, בזוהר יש חלוקה של הישות הנפשית, נקרא לזה, לנפש רוח נשמה, וחלקים שונים של הנפש רוח נשמה נכנסים לגני עדן שונים. ויתרה מזאת, בחגים ובמועדים, כולם עולים לגני גן עדן יותר עליון. זאת אומרת, גם אלה שנמצאים למטה, מתעלים במדרגתם.
לאן עולים אלה שנמצאים הכי למעלה?
הכי גבוה זה...
שאלוהים מבקר אותם.
כן, הם מתקרבים אל האל
עוד יותר.
עוד יותר. בדיוק, ונהנים מלימוד התורה. לימוד התורה הזה מתואר כאכילת מן. זה מין סוג של לגזיר כזה, שנותן להם חיי נצח, כן. שמעניק להם מתיקות לעודם בחיים. אז המתים זוכים בזה... בכל לילה, והחיים, אם הם עושים תהליך מסוים ומורכב, הם מסוגלים לחוות את זה. למשל, תיאור כזה מתואר בספרות שהיא חלק מן הזוהר ונקראת ספרות האידרות. יש תקסים שנקראים אידרה. אידרה זה בעצם כנס, וגם טקסט שמתאר את הכנס. אז יש למשל אידרה רבה ואידרה זוטה, כינוס הגדול והקטן. אלה טקסטים מאוד חשובים בזוהר. שבהם רשבי וחבריו מתעלים אל העולמות, או אלינים לגן עדן, ומתאחדים עם האל, ובאמת כולם נכנסים לגן עדן בעודם בחייהם, וחלק לא חוזרים. באידרה רבה,
שלושה... מה זה אומר שחלק לא חוזרים? זה אומר משהו לא טוב על מידת הצדיקות או הטוב שבהם? אם הם לא הצליחו לצאת חזרה?
הפגמים שיש להם הם קטנים ביותר, אנחנו מדקדקים איתם כחוט השערה, על עניין מיסטי זה או אחר, שהם לא דייקו בו עד הסוף, הם משלמים מחיר גבוה. אנחנו כמובן שלא מדברים על עבירות רגילות, זה לא עבירות יום-יום, כן, של בית המשפט, אלא עבירות דקות של... מעשים מיסטיים שהם לא דייקו בהם, הם נענשים בחומרה. למשל, באידרה רבה נכנסים 10 ויוצאים בחיים 7.
אז אותם 3 הם אלה שנענשו?
נענשו במידה מסוימת, הם זכו להיכנס.
זה לא בדיוק עונש.
כן, אבל הם לא זכו לצאת.
כן, אבל עכשיו כל הזמן האינסופי שיש... בעולם הבא בעצם
הם נהנים, הם יושבים בגן עדן,
בגן עדן
אבל חברי האזור בכל זאת נקודה מאוד מעניינת מחייבים את החיים, זאת אומרת רואים את החיים
כן,
בחיוב,
כן.
החיים יש להם תפקידים לעזור לאל, תפקידים ללמוד תורה, תפקידים לקרב את העידן המשיחי, כך שיש פה אין פה שלילת החיים. עדיין הם מעדיפים את החיים על פני המוות.
והמוות ביתו יבוא, ולא המוות, כך כן. בתור עונש.
אבל הם חוששים. למשל, הידרה רבה מתחילה בקטע שמביע את החשש ואת הפחד שהם הם ימותו, שהם הם יעשו איזשהו אבון בתהליך הכניסה לגן עדן. הם חוששים שהם הם ייכנסו ולא יצאו.
כן.
דרך אגב, בהידרה זאת גם הרשבי עצמו נפטר, מכיוון שהגיע זמנו, לא בגלל אבון.
אה, אוקיי.
הוא מת... נקרא לזה...
טוב שיש את ההבחנה הזאת, כי אחרת הייתי חושדת עם רבי שמעון בר יוחאי אפילו, נלקח ב...
בסערה השמיימה, או נקרא לזה מת מות נשיקה. כן, הוא מת תוך כדי תהליך מיסטי, הוא מת תוך כדי התעלות, הוא מתאחד עם האל...
אבל כי באמת הגיע זמנו.
הגיע זמנו, והתיאור הוא מרהיב, מיטתו עולה, מרחף את השמיימה, הוא עולה בסערה השמיימה,
כן.
כמו אליהו, כן? אז יש בזה חיוב וזה תיאור מרהיב ומרטיט, הוא מפחיד.
כן, כן, ברור.
כן?
על גני העדן האלה עמלים הרבה מלאכים שצריכים, את השתמשת מקודם לפני שפתחנו מיקרופונים במילה לנהל, איכשהו צריך לסדר את כל העולמות האלה, את כל הגני עדן האלה, ההיררכיה הזאת, וכמובן אני מניחה שכשמדקדקים פנימה יש הרבה 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 חוקיויות בתוך כל גן עדן כזה או אחר. אז תספרי לי קצת על המלאכים.
כן, קודם כל צריך לזכור שיש, בכל גן עדן יש שבעה מדורים, וגם בכל גנום יש שבעה מדורים. זאת אומרת, זה מבנה מאוד מאוד מורכב.
מאוד סבוך, כן.
כן. ויש בו מקום, אגב, מיוחד לדמות המשיחית, יש לה מקום בפני עצמו, ולדמויות שנניח קידשו את השם בחייהם, יש מקום בפני עצמם, ולחוזרים לתשובה יש מקום בפני עצמם.
כמה חלוקות.
כן, יש חלוקות מאוד מורכבות, וכך אפשר לגמול יותר ופחות לאנשים שונים, אולי יש אותם יותר ופחות, ועל כולם ממונים המלאכים, הם שהם מעניקים את הגמול החיובי, והם שגם נניח מענישים בגיהנום. יש ממש בירוקרטיה של מלאכים, גם בית משפט של מעלה נמצא אגב שם.
אגב, המלאכים זה גם משהו שנושא שבעצם לא מופיע בפעם הראשונה בזוהר, אלא יש אותו גם, גם בתנך אפילו הם מופיעים.
מופיעים לראשונה.
כן.
כן, אז, אבל בכל זאת, תפיסת עולם המלאכים הולכת ומשתנה. נאמר ככה, באמת לראשונה זה מופיע במקרא קצת, ואחר כך בספרות החיצונית, הבתר המקראית, וזה מאוד מאוד מתפתח בתקופת חז"ל והספרות המיסטית הקדומה, ואז יש פשוט המון מלאכים, יש להם המון שמות, יש להם המון תפקידים. אחד הדוגמאות, אפילו הייתי אומרת לקאוס הזה, חז"ל אומרים שלכל... עשב יש לו מלאך משל עצמו המכה בו ואומר לו גדל. זאת אומרת, לכל עלה של עשב יש מלאך בפני עצמו.
וואו.
זאת אומרת, יש המון מלאכים, ואין נאמר ככה, אין שם סדר.
והזוהר אוהב סדר, לפי מה שתיארת עד עכשיו.
אוהב סדר ויצירתיות,
כן,
גם וגם.
זהו, גם וגם, נכון. וצריך גם ללמוד הרבה כדי להבין את הסדר הזה, לזהות אותו ולמפות אותו.
נכון.
אז פה מה הזוהר עושה עם כמויות המלאכים האלה?
כן, אז זה מה שמאפיין אותו, זה שבחלקיו המוקדמים, את זוכרת שדיברנו על כך שלפחות לגרסתי, יש חלקים שנכתבו מהמאה ה-11 עד למאה ה-13. בחלקים האלה יש עניין רב, במיוחד בגן עדן ובמיוחד במלאכים. ויש שם ניסיונות גישוש, איך מסדרים את העולם. המחברים מבינים שהמלאכים הם המנהלים של גן עדן, גיהנום, אבל גם של העולם. ויש להם תפקידים שני, והם מנסים להכניס שיטתיות. המחברים מנסים להכניס שיטתיות לכל הסידורים, והם מגששים. אז למשל, הם לוקחים רעיון שכבר קיים אצל חז"ל, שיש 70 שרים, זאת אומרת מלאכים ראשיים, כל אחד אחראי על עם אחר. ואלוהים אחראי על כולם ועל עם ישראל.
כן.
ולמשל...
אז לעם ישראל הוא לא מאופיין או מיוצג על ידי מלאך,
כן.
אלא אלוהים.
כן, אלוהים בעצמו עצמו. וכבודו, כמו שאנחנו אומרים אני ולא מלאך,
כן.
כמו שאומרים באגדה. כן, זאת אומרת שאלוהים הוא
ייצוג...
הוא האחראי הראשי על עם ישראל. עם ישראל פונה ישר אל אלוהיו, ואלוהיו אחראי עליו.
בלי תיווך.
בלי תיווך. לאחרים יש מתווכים. זה בדיוק הנקודה, התיווך.
כן. אז יש את 70 המלאכים, שכל אחד אחראי או מתווך על עם אחר, כן?
נכון, ולמשל, כאשר יש מלחמות בין עמים שונים, ועם אחד שולט ברעהו, זה לא העם ששולט ברעהו, זה המלאך שממונה על עם אחד, שולט על המלאך השני. וכאשר עם שלישי נלחם בהם ומנצח אותם, זה מלאך של העם השלישי שמנצח את השניים הראשונים.
אז רגע, אז אם מלאך אחד ניצח מלאך אחר, אז ההיררכיה ביניהם משתנה.
נכון, אחד לא עולה ואחד לא יורד.
אחד עולה ואחד יורד בהיררכיה, וזה כמובן, יש לזה ביטוי בעולם האנושי, ואותו עם עכשיו נשלט או שולט בעם אחר.
נכון, ולעתיד לבוא, כמובן, אלוהים יחזור וישלוט באמצעות עם ישראל על כולם, כן? זו התקווה הסמויה שניכרת שם.
אבל איך זה באמת יכול להיות? כשעם ישראל נשלט על ידי עמים אחרים, מה זה אומר שבמפה העליונה שאת כרגע תיארנו, יש מלאכים ששולטים באלוהים? יש מצב כזה?
הוא מאפשר להם לשלוט בישראל בגלל חטאי העם. זו הנקודה. הוא מעניש את עם ישראל, הוא מאפשר למלאכים, אבל יבוא יום שבו עם ישראל יחזור למוטב, או לאלוהים בכל זאת הוא יחליט שזה הרגע שבו חטאים או לא חטאים הוא מאפשר לעמו שוב לשלוט למשל בהר הבית ולחזור לשליטה עצמית לפחות, אם לא יותר מזה. אבל בזוהר יש גם, ובמיוחד בחלקיו המוקדמים, יש ניסיונות אחרים גם כן לארגן את עולם המלאכים ולהסביר את התופעות בטבע. אחד הניסיונות זה למשל לדבר על ארבעה מלאכים שחרים, על ארבעת רוחות השמיים. או לפעמים לדבר על שישה מלאכים שחרים על שלושת ממדי המרחב, כן, מחולקים לשניים, שישה בהקבלה ל-600,000 בני ישראל שיצאו ממצרים. זאת אומרת, השש מאפיין את עם ישראל. ואחר כך הם מנסים ואומרים, לא שש, אלא שבע, כן, נגד שבעה קנים של המנורה. ואז יש דעה אחרת שאומרת, לא שש, לא שבע, לא ארבע, אלא 10 מלאכים. והם...
מה הם מסמלים? מספר 10?
הם מספר טיפולוגי, הם מספר שכנגד 10 אצבעות הידיים, זה מספר של 10 הספירות שמופיע בספר יצירה. וזה המספר שמנהל, מספר המלאכים שמנהל את העולם, ושם כבר יש מלאכים זכרים ונקבות.
בספירות, באותה חלוקה או הסבר של 10.
בחלוקה הזוהרית של 10 המלאכים, לא, עדיין לא בספר יצירה. אבל בחלוקת הזוהר כבר יש הבחנה בין נקבות לזכרים, והתפקיד המרכזי של אותם 10 המלאכים הוא להשגיח על עם ישראל. הם למשל מלווים את בני ישראל כשהם יורדים מצרימה. הם אלה שמלווים את בני ישראל בשמיים. כשהם חוזרים לארץ ישראל, ולמעלה. זה איזה מין תהלוכה שמימית כזו, שמלווה את כל בני ישראל. מגיעים, יורדים בבלה, חוזרים לארץ ישראל. כל פעם יש 10 מלאכים עם המרכבות שלהם, עם כל מלאכי המשנה, שמלווים בתהלוכה שמימית ומריבה את בני ישראל, ומגנים עליהם מפני הצרות האפשריות.
אז יש בעצם כמה אפשרויות לעשיית סדר בכאוס ההמוני הזה של המלאכים, ואת נותנת לי כאן כמה דוגמאות. איך המחקר יודע, האם בכלל זאת שאלה רלוונטית, להגיד, או זה הסדר הנכון, או זה בסוף מה שהתקבל, או לפי זה הזוהר הלך, וכל הכתבים שהגיעו אחריו שימרו דווקא את סדר X ולא את סדר Y.
אנחנו לא יכולים לשפוט מה נכון ומה לא נכון. אנחנו רואים את ההתלבטות בתוך הזוהר, האם זה מבנה זה או מבנה זה ומבנה זה. אבל אנחנו כן רואים את הדמיון בין התיאור של 10 הספירות כזכריות ונקביות, לתיאור של 10 המלאכים כזכרים ונקבות. ולכן יש להניח שהרעיון הפרטני של הספירות הוא בעצם עיבוד של הרעיון הזה של מלאכים. במקום לדבר על מלאכים העוזרים לאל לנהל את העולם, עכשיו מדברים על 10 תכונות בתוך האל עצמו. כן. כביכול המלאכים עלו מדרגה, הופנמו, הובלעו לתוך האל עצמו, ועכשיו האל, בעזרת ההיבטים הסופיים שבו, שנספחים להיבט האינסופי, הוא זה שמנהל. התבנית התבנית שנבחרה, התבנית שהוא עצפה, היא אותו תיאור של עשרת המלאכים.
כן.
בעצם אנחנו מגלים, כאן אנחנו מסתכלים כהיסטוריונים, כן? מהו אבי אבות הרעיון של הספירות? יש לו כמה אבות, ואחת מהם זה התיאור, הניסיון לגשש ולתאר את מבנה העולם בעזרת, את המבנה של העולם ואת הניהול שלו בעזרת הסרט המלאכים.
מעניין. אני רוצה שנספיק לדבר על עוד שני נושאים שהזוהר דן בהם, מציין אותם, והם גם ככה, יש קשר בין כל הנושאים שאנחנו מזכירות, וזה תנועת התשובה. זה הנושא הבא שאנחנו נעסוק בו. אז אני מניחה שזה קשור לבעצם ניסיון להמיר יותר ויותר אנשים לצד הטוב, למעשים הטובים, נכון? זה נשמע הגיוני לאור מה שהסברת לי גם בפרק הקודם וגם בפרק הזה, שיש איזושהי השפעה הדדית בין האל לאדם, ואנחנו בעזרת מעשים טובים יכולים להשפיע על העולם העליון לטובה. אז מהי התנועת התשובה? ואולי גם צריך להבין את הרקע החברתי וההיסטורי, למה היא בכלל נחוצה? מה, לא כולנו היינו פשוט טובים ועשינו מעשים טובים כל הזמן?
כן, יש פה בהחלט ערבות הדדית, אחריות. הם מבינים שהם לבד לא הצליחו לשנות את כל הרע, להילחם בו ולעזור לאל. לכן הם רוצים לגייס את כל עם ישראל לטובתם. והם רוצים שכל העם יחזור בתשובה כדי להשפיע לטובה על האלוהות. זה מתחבר למגמות כאלה שהיו קיימות בספרד ממילא ללא תלות במקובלים, של אנשים שניסו להחזיר את העם בתשובה, והיו שם כמה בעיות חברתיות והיסטוריות שהצטרפו האחד לשני ויצרו יחד
תמריץ יותר טוב להחזרה בתשובה. כן.
אז נדבר על שני מאפיינים. האחד הוא שיש תופעה חברתית שבה חלק מהבתים של בני ישראל לוקחים שפחות מוסלמיות ונוצריות. וקורה מה שקורה בחברה שאיננה שוויונית, והגברים מנצלים...
כבר המילה שפחות יכולה להסביר מה קורה.
נכון. והגברים מנצלים מינית את הנשים, את השפחות האלה, בנוסף לזה שהם נשואים. אז לא רק זה שיש פה ניאוף, שאלה טכנית, הלכתית, אם יש פה ניאוף או לא, אבל יש פה, לפחות מנקודת ראותנו, יש פה ניאוף, אלא יש לתוצרים גם לניאוף הזה. דהיינו ילדים, שיש שאלה, לאן הם שייכים מבחינה חברתית, והם בדרך כלל לא שייכים לשום מקום.
לא יהודים ולא נוצרים,
כן,
או מוסלמים.
לפחות לא מבחינה חברתית. מבחינה טכנית, הלכתית, יש פתרון, אבל מבחינה חברתית לא, והם הופכים לבעיה חברתית, והם גורמים
בעיה ארוכת טווח, אגב.
כן, הם גורמים לתפיסה עצמית של חטא בקרב החברה היהודית. זה מצטרף לזה שהמוכיחים בשער חשבו שאנשים גם יהודים מרמים במסחר, מרמים בבנייה, מרמים בצורות שונות, ואינם מקיימים את המצוות. יש באופן כללי התרופפות של קיום המצוות מסיבות שונות בספרד באותה תקופה.
אז הרקע החברתי מספר על מצב בעייתי מבחינה חברתית, אולי הכי חשוב, בקרב היהודים, שאמורים להיות האנשים הטובים בסיפור,
נכון.
שמשפיעים לטובה על האל.
נכון, וחברי החבורה או חברי החוג הזוהר נרתמים לבאר את הנגע הזה. ובמיוחד כוחה מתחזק בשעה שב-1280 לערך, נוצר חיכוך בין המלך, אלפונסו העשירי, לבין היהודים. הבן שלו מורד בו, ורוצה להשתלט על הממלכה, והמלך חושב שהיהודים עזרו לבן. מה המצב ההיסטורי הוא כנראה סיפור מורכב, ואני לא אכנס לסיפור הזה, אבל הוא, מכיוון שהוא חושב שהם עזרו לבן, היהודים, להשתלט על הממלכה, הוא מתאמר בהם.
כן.
הוא מטיל עליהם מיסים שהם לא יכולים לעמוד בהם, הוא הורג את ראשי הקהילה, הוא מכניס אחרים לבית הסוהר, שבית הסוהר זה דבר מאוד מאוד אכזרי בתקופה כזו, והקהילה היהודית בקסטיליה עוברת משבר מאוד מאוד חמור. ומצרפים עניין בעניין ואומרים, הנה, חטאתם, בגלל זה המלך מתאמר בכם. זה מנגנון קוסמי, זה לא המלך עצמו, האלוהים משתמש במלך כאמצעי להניש אתכם. חזרו בתשובה, והמקובלים מצטרפים למגמה הזו של תנועת התשובה. אגב, הדגשה מאוד חזקה של ההיבטים המיניים, התהורה המינית.
אז לא רק מוסר עסקי או מוסר בהתנהגות יומיומית אל הזולת, אלא ממש...
וקיום המצוות.
וקיום המצוות כמובן, אלא בדגש על הנושאים המיניים.
נכון, שמאוד בולטים אחר כך בזוהר. העבירות המיניות מגרשות את השכינה מן האל, מפרידות, יוצאות גלות, גורמות לגלותה של השכינה. התורה המינית מחזירה את השכינה אל ביתה האלוהי. והעבירות המיניות מגבירות את ההיבט של הגלות, התורה המינית תביא אותנו אל הגאולה, ולכן אנחנו צריכים לחזור ולהיטהר, והזוהר מאוד מאוד מפתח את זה, וזה נקודה משמעותית, כי אחר כך גם למשל קהילת צפת, מקובלים בצפת ממשיכים את הקו הזה, ולמעשה בגוונים מסוימים זה מתגלגל, ההיבטים המיניים האלה והקפדה על התורה המינית, עד עצם היום הזה, זה מאוד, 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 מאוד בולט אצל הברסלבים, ותנועות נוספות היום. אז אם ככה, הראשית העניין הוא בתנועת התשובה ובמשבר שקהילת קסטיליה חוותה ביחסיה עם המלך אלפונסו העשירי.
והרעיונות האלה פזורים לאורך הזוהר, ואפשר להבין שזה נושא שהזוהר עוסק בו, ואת ככה אוספת, מלקטת את הקטעים שעוסקים בזה בטקסט, לפי מה? לפי מילים שקשורות לתשובה, לפי איזושהי הנחיה שהמחברים של הזוהר נותנים לקוראת או הקורא הכללי?
כן, צריך ללקט את זה במקומות שונים. הם דרך אגב, הזוהר לא מזכיר את השם אלפונס העשירי, לא נותן את ההקשר ההיסטורי, אבל בעניין הזה, למשל כבר יצחק בר שההיסטוריון שפעל לפני עשרות שנים, כבר העיר על הקשר הזה, על הקשר ההיסטורי, וההיבטים האלה מפוזרים במקומות שונים, ונאמר, כן נאמר במפורש שהעבירות המיניות מרחיקות את השכינה, והתורה המינית מקרבת ומחזירה ומביאה את הגאולה, זה נאמר במפורש, אבל יש המון המון וריאציות והבדלים בין קטע אחד למשנהו, וזה אולי מחבר אותנו בכלל. כן. לנושא הציפייה לגאולה.
נכון. שזה גם, אם אני חוזרת בתשובה, אני מצפה שיהיה איזשהו גמול, כן? איזשהו תוצר חיובי. והתוצר החיובי הזה הוא בדמות מה? דמות משיחית כלשהי? או...
התוצר החיובי הוא קוסמי. כמובן גם אישי. במצבך בגן
טובה?
עדן.
מצבי בגן עדן. נכון, איך שכחתי את זה?
כן. מקומך בגן עדן. כן. ומידת ההנאה שתזכי לה בגן עדן, או לחילופין בסבל בגנום. כן. אבל יש לזה גם השלכות קוסמיות, וזה מה שמעניין בזוהר. וההשלכות הקוסמיות המקסימליות היא הבאת הגאולה וחזרת עם ישראל לארצו. ובהקשרים האלה, הזוהר מפתח היבטים משיחיים מאוד מאוד מובהקים. אז למשל, אחת הגישות שדווקא מצויה, זה מעניין רק בחלקים מסוימים של הזוהר, לא בכולו, הדמויות המשיחיות הם אלה שדואגים לחבריהם ומחזירים אותם בתשובה. במין... ובכלל, במעשים טובים, בקיום המצוות.
אז מי אלה הדמויות? זה נשמע כאילו הדמויות המשיחיות חייבות להיות המחברים של הזוהר, כי הם אלה שמספיק ערים ומודעים לכך שבכלל יש את הצורך הזה, ואז הם גם מספיק חכמים ומבינים כדי לפתח את השיטות לחזרה בתשובה, והם גם מספיק אכפתים כדי בכלל לייצר מנגנון כזה שרואה את האחר ומחזיר אותו בתשובה. אז זה נשמע כאילו הם צריכים להיות הדמויות המשיחיות.
הם צריכים, אבל הם לא אומרים לנו.
אליבד מרקוביץ' פה.
כן, הם צריכים, אבל הזוהר לא מפרט. ומשאיר זה חלק מן העמימות של ההקשר ההיסטורי. אנחנו לא יודעים למי מתכוונים, אבל הם מעלים על נס את הפעילות הציבורית. זאת אומרת, חלק מן הזוהר מעלה על נס את הפעילות הציבורית למען הכלל. והפעילות הציבורית הזו, הזוהר מפרט, היא יכולה להיות פדיון שבויים, זאת אומרת שהייתה בעיה שאנשים היו חוטפים יהודים למען כופר נפש, היא יכולה להיות הכנסת קלה, היא יכולה להיות כל מיני פעילויות חברתיות אחרות, אבל היא משמעה גם החזרה בתשובה במובן הכללי והמיני. לעומת זאת, יש אחרים בזוהר שיגידו לא. הדמות המשיחית היא דבר הרבה יותר מורכב, היא דבר הרבה יותר קוסמי, זו דמות רוחנית, כמו למשל הדמות הזו של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא חכם בתורת הסוד, והוא יודע דעת עליון, והוא...
אבל הוא כבר לא פה.
אבל יש פה איזה מין משחק, תזכרי, הזוהר נכתב ברובו במאה ה-13, ומזכיר את שמו של רשב"י שחי במאה השנייה, אבל הוא מזכיר אותו כאילו שהוא חי היום, זאת אומרת, זה איזה מין פסוידונים למישהו שאנחנו לא יודעים מי הוא, איזה דמות שחיה בזמנם, אבל אנחנו לא יודעים מי הוא, זה שם...
וגם אולי הוא כל כך גדול, שבעצם זה בכלל לא רלוונטי, שהוא כבר לא איתנו בעולם הפיזי, כי הוא יכול בדעתו להשפיע. כן, על העולם הפיזי הזה גם מהעולם העליון.
הזוהר מתאר אותו בכמה וריאציות, אבל כדמות שמצד אחד יש לה תפקידים, תפקיד של הוראה, הוא מלמד את תורת הסוד את החברים שנמצאים איתו, שהולכים אחריו, והוא מסוגל להעלות אותם ולהכניס אותם לגן עדן, כמו שתיארנו בהדרה רבה. זה המורה שפותח, פותח את הנתיבים כלפי מעלה, שמלמד את התלמידים שלו איך להיכנס בשלום ולצאת כן. בשלום. והמורה הוא שמשפיע על העליונים, על המנגנון השמימי, על המלאכים, על האלוהות, בחוכמתו, בתורתו, ומקרב כך את הגאולה. זו יכולת של המורה להיות כאן ולמעלה, בעת ובעונה אחת, ולהשפיע על כל רובדי הבריאה, כדי לקרב את הגאולה.
כן. אז יש לנו כבר שתי אפשרויות למי הדמות המשיחית, או שזה המנהיגים בחיי היומיום, מנהיגי הקהילות בחברה שמעורבים, או שזה רשב"י עצמו, שהוא...
אנחנו לא יודעים מי זה בעצם.
נכון, ולא בדיוק ברור מי זה, נכון? אבל זה ברור שזה איזושהי דמות שהיא בעת ובעונה אחת נמצאת, כמו שאת אומרת, בשני העולמות, ויכולה להשפיע, או שמי עוד?
אז יש כאלה שאומרים, בתוך בין החברים של הזוהר, לא זה ולא זה. הרי דמות המשיחית היא נבראה בראשית הבריאה, והיא, איפה היא? היא שוכנת בינתיים בגן עדן, עובדה שהיא לא נמצאת כאן. אז יש לה מגדל, יש לה משכן, יש לה היכל מיוחד בגן עדן, והיא שוכנת שם, ומחכה לאות לצאת לעולם הזה, לרדת אל העולם הזה, כדי לפעול ולגאול אותנו, ולהחזיר אותנו אל העידן המשיחי, להביא אותנו אל העידן המשיחי, והמעניין הוא שהדמות המשיחית יושבת שם ממש בשלשלאות.
זאת אומרת, זה אפילו לא מרצונה. לא, גם אם היא תרצה מאוד לרדת, היא חייבת לחכות לאות. מי אגב נותן? האלוהים?
האלוהים. וזה מעין אסיר בחלוב של זהב. כן. כי זה גן עדן.
כן, נכון.
ויתרה מזאת, את אומרת זה לא מרצונה, הזוהר מתאר את זה שממש מדי לילה, המשיח פורץ בבכי.
או, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שהשלשלות בכלוב זהב זה ממש נשמע נורא, כי זה נשמע סבל, כי אם כל הייעוד של דמות כזאת היא להושיע את העם ולהביא אותנו לימות המשיח, וממש להביא את כולנו לגאולה, אז ברור שהיא מרגישה סבל שהיא לא מממשת את הדבר הזה, וממשיכה ליצור סבל בקרב העם כולו.
ואז היא בוכה כל לילה, וכל המלאכים, וכל הצדיקים, ואליהו הנביא מנחמים אותה ואומרים לה חכה בוא יבוא היום אלוהים נשבע שהוא אכן יביא את היום הזה ואפילו אליהו שם את ראשו של המשיח בחיקו שלו ומנחם אותו ואומר לו שלא יבכה כי
טוב אלוהים יודע מה הוא עושה מה שנקרא
כן יום יבוא והוא יוכל לרדת באיזה מין עמוד ענן כזה שיפרס בין הרקיע לעולם הזה, הוא יגלוש לתוך העולם הזה, הוא יתחיל אגב במלחמות מעין גוג ומגוג בכל הרשעים ובכל החוטאים ובכל אלה שלא מאמינים באל, ולאט לאט יביא את הגאולה.
מה שנקרא, ינקה את העולם מהרוע וישאיר את הטוב. זה אגב הדמות הזאת, האופציה הזאת, המשיחית, היא גם המשיח שאנחנו שומעים עליו היום, המשיח המקובל על אותו חמור... זה אותה דמות או שזה כבר איזשהו גלגול של הדמות הזאת?
זה גלגול מאוד מאוד מסובך, אבל הייתי אומרת שדווקא הדמות של רשב"י כאדם שפועל בעולם הזה ובעולם העליון, היא מככבת היום למשל במחשבה של אנשי חב"ד. כי הרי הם אומרים שהמשיח לא מת. זה בדיוק מה שנאמר על רשבי. הוא לא מת, הוא עלה שמם והתאחד עם אלוהיו. ואותה דמות עצמו תחזור ותתגלה בעולם הזה. זה בעצם רעיון, הם לא משתמשים במילה גלגול, אבל בעצם זה רעיון של גלגול נשמות. אותה דמות משיחית, היא כבר הופיעה בעבר, למשל דוד המלך, למשל משה רבנו, כן. גם הוא היה לו תפקיד משיחי, במובן זה שהוא נתן תורה, במובן זה שהוא הוציא אותנו ממצרים, במובן זה שהוא הוציא אותנו מעבדות לחירות, אבל הוא כידוע לא ישלים את המלאכה.
נכון.
ולכן הוא חייב להופיע עוד פעם. והגלגול שלו הוא רשבי, ורשבי יופיע שוב ושוב ושוב ושוב, עד שהוא יופיע בתפקידו הסופי, ויביא אותנו אל הגאולה שלמה.
מעניין, טוב, אז אולי אפשר גם איכשהו לאחד את שלוש האפשרויות האלה של מי זאת הדמות המשיחית. אולי זה באמת רשבי שבוכה שם, אבל גם בא לעולם הזה דרך המנהיגים של הקהילה. שוב, אני מרשה לעצמי לשחק עם הפרשנויות, כי זה באמת מעניין, זה מעורר דמיון.
כן, אבל אני משערת... אני נוטה לשער שחברי הזוהר, הדבר היה מאוד מאוד בנפשם, והם חלקו זה על זה בעוצמה הבאה. כן. ו...
אז דווקא שילוב של כל האופציות, זה פחות
כן,
מקובל.
הם התווכחו כן. ביניהם. הנקודה של הוויכוחים היא חשובה ומעניינת, מכיוון שהיא מראה בדרך נוספת, שבעצם אין לנו מחבר אחד, יש לנו כמה וכמה מחברים. יש כאלה שמדגישים יותר את ההיבט המשיחי, יש כאלה שמדגישים יותר את ההיבט המוסרי, יש מדגישים כאלה את ההיבט המיידי של המשיח. הנה הוא נמצא בקרבנו, אנחנו רואים אותו פיזית, אבל הוא רואים אותו והוא גם למעלה. ויש כאלה שאומרים, חכו, הוא יושב למעלה בשמיים.
הוא בוכה.
הוא בוכה.
נסכם את הפרק?
כן, בהחלט.
מצוין. הזכרנו בפרק הזה נושאים מגוונים שבהם עוסק הזוהר. התחלנו את הפרק בסוגיית הרע. לרע יש חשיבות דרמטית ועוצמתית בחיינו, והמאבק בו מקבל מקום חשוב בזוהר, ועל כולנו לעזור לאל לגבור על הרע. הזוהר מציג גישות שונות למקורו של הרע בעולם. ייתכן שהרע הוא נקודת המוצא, התוהו ובוהו שהיה בטרם בריאת העולם. לפי טענה אחרת, הרע הוא שרידי העולם שברא אלוהים לפני עולם הספירות, שרידים של עולם שחרב, בריאה שלא צלחה. ואפשרות שלישית היא שהרע הוא תוצר לוואי של בריאת העולם לפי 10 הספירות, שכן לא יכול להתקיים הטוב בלי הרע. כפי שלמדנו בפרק השלישי, ככל שנעשה מעשים טובים יותר, נשפיע לטובה גם על מקומנו בעולם הבא. העולם הבא הוא גן העדן, ויש סוגים רבים של גני עדן, היררכיה של גנים. אל גן העדן מגיעים בסוף החיים, אבל יש צדיקים שמבקרים בו גם בזמן חייהם. הגדולה היא לבקר ולחזור אל החיים, לבקר ולצאת, שכן מוות, גם אם הוא מוות שבסופו מחכה גן עדן עליון, הוא לא המטרה. חברי הזוהר מקדשים את החיים, ולמוות יש עת משלו. את העולמות כולם ואת הפרטים הרבים שבעולמות צריך גם לנהל. לפי הזוהר, מי שאחראים על הניהול ויצירת הסדר הם המלאכים. המלאכים מוזכרים בטקסטים שקדמו לזוהר, אבל הייחוד של הזוהר הוא בהענקת התפקיד המסדר. כלומר, הזוהר לא ממשיך את התפיסה שיש ערב רב של מלאכים, אלא מספר מוגבל ותחומי אחריות. למשל, 4 מלאכים שאחראים על 4 רוחות השמיים, או 6 מלאכים שאחראים על 3 ממדי הקיום, או 10 מלאכים שאחראים על ניהול העולם, והגלגול הרעיוני המאוחר יותר שלהם הוא ב10 הספירות. דיברנו גם על נושא התשובה. מחברי הזוהר עוסקים בחשיבות של חזרה בתשובה. הם מסבירים שאלוהים מתאמר ביהודים כשהם חוטאים. לכן, מפרט הזוהר, מהן ההתנהגויות הרצויות בעולם העסקי, בתחום המוסר, ובעיקר בתחום המיני. אם החזרה בתשובה תצליח, הרי שתבוא הגאולה על עם ישראל. אלוהים יחזור לשלוט במלאכים, וישראל ישלוט בעמים. השאלה היא, כיצד תבוא הגאולה? הזוהר מדבר על דמות משיחית, ויש ויכוח לגבי המהות שלה. לפי טענה אחת מדובר במנהיגי הקהילות, שהם הרי מקדמים חזרה בתשובה ודואגים שירבו המעשים הטובים. לפי טענה אחרת, רבי שמעון בר יוחאי הוא הדמות המשיחית, שפועלת ומשפיעה גם בעולם התחתון וגם בעולם העליון בעת ובעונה אחת. וטענה שלישית מתארת דמות משיחית שממתינה להוראת האלוהים לצאת ולגאול את העם. היא בעצם כבולה בשלשלאות בגן עדן ובוכה בכל לילה משום שהיא מצפה למלא את תפקידה. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, פרופסור רונית מרוז, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה לכם את התוכנית לשידור. תודה לכן על ההאזנה, אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם בתדר כל הזמן, 104.9, 105.3, גם ביישומון שלנו בכל זמן ובכל מקום. יישומון כאן אודי, כאן עוד. אפשר למצוא שם עסקתים רבים ומגוונים, וגם פרקים נוספים של המעבדה. נשתמע.
אוי, הייתה, מה אימה לגבך, הילד אבי ויעלתכם, אליו את התאה.